הבוקר בקריאת התורה, אז הבעל קורא, קרא לי, אמר לי, יש טעות בספר תורה. אז באתי לראות מה הטעות. אמר לי, תסתכל, אהבה פה חתוכה. כתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום. והוא אמר לי, אהבה חתוכה באמצע. אז טעות בספר. נכון. אמרתי לו, אבל זה לא טעות, כי ככה הגמרא אומרת לעשות. אז הגמרא בקידושין, דף ס"ו עמוד ב', סוף בפרק שלישי, כותבת שישנה מסורת מיוחדת שהתקבלה אצל חלק מקהילות ישראל, שהמילה שלום ביחס לפנחס, שמופיע בפרשתנו, הוו של המילה שלום קטועה. זאת אומרת שכאילו חתכו אותה באמצע, הווה ממשיכה אבל חתוכה באמצע. זה נראה כאילו משהו נקטע שם. הנני נותן לו את בריתי שלום. מה המשמעות של הקטיעה הזאת? הגמרא בקידושין, בדף ס"ו עמוד ב', עוסקת באותו דף, עסקנו בשבוע שעבר בעמוד א', סמך ו' עמוד א', עכשיו אנחנו עוברים סמך ו' עמוד ב', עוסקת במעמדם של כהנים. עסקנו בפסולי יוחסין של הכהונה, דיברנו על זה שמצאו עוררין על ינאי המלך, שהוא לא היה כהן כשר. אבל חוץ מדיני יוחסין של כהונה, שיכולים לפסול כהן מלשרת בקודש, יש רשימה ארוכה מאוד של מומים שעלולים, שכשהם קוראים בכהן הם עלולים לפסול אותו מעבודת הכהונה. הרשימה הזאת מופיעה בתורה ובפרשת בפרשת אמור, והיא מופיעה גם במשניות, במסכת בכורות, פסקה להלכה ברמב״ם. רשימות של כל מיני מומים, פגמים, מחלות, נכויות, כל מיני דברים שכשיש אותם לכהן אז הוא פסול לעבודה. לדוגמה, כהן עם משקפיים לא ברור שיכול לעבוד. כבר זה לא 97, זה לא, כהן צריך להיות בלי בעיות. לשון הגמרא, מאיפה לומדים את זה? מפרשת השבוע שלנו. אמר ביהודה אמר שמואל, אמר קרא, הנני נותן לו את בריתי שלום. שלום כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. הברית, עבודת הכהונה, היא רק כאשר הוא שלם. שואלת הגמרא, אבל כתוב שלום ולא שלם. כן, אומרת הגמרא, הוו של השלום קטיע. הוו של השלום קטוע, זאת אומרת שאומנם כתוב שלום, אבל בעצם אתה צריך לקרוא שלם. תוריד את הוו, קטוע. זאת אומרת שכהן, כדי שעבודתו תהיה כשרה, הוא צריך להיות שלם בגופו. והמקור, אם כן, מכאן, עם פרשת השבוע שלנו. מה המשמעות של הדבר הזה? שהכהנים שעובדים בבית המקדש, דווקא בהם אנחנו דורשים שלמות גופנית מאוד מאוד גבוהה, מושלמת. למה זה נעימה דווקא בצורה הזאת, הקצת מוזרה, שאני נותן לו את בריתי שלום, כתוב במילה שלום, קוטעים את הוו, ואז הכוונה שלם, אז צריך להיות שלם. תגיד שלם וזהו, למה שלום ולקטוע את הוו ולהגיע לשלם? קצת מוזר. יותר מזה, שואל החתם סופר בתשובה, למה בכלל התורה פוסלת כהן בעל מום לעבודה? אנחנו יודעים שדוד כתב בתהילים, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא דווקא אוהב להשתמש בכלים שבורים. כך לשון הגמרא. דיברנו על זה, אני חושב, בחודש אלול, בתחילת השנה. דיברנו קצת על נושא התשובה. אז המהר"ל בנתיב התשובה מביא את המימרה הזאת של חז"ל, עיקר התשובה היא עיקר הכנעת הלב, כן, זה שאדם ליבו שבור, זה דווקא מעלה, זה דווקא טוב, הוא יותר מוכן לתיקון, הוא מקשיב, הוא לא מתייהר ולא מתגאה, הוא בעל ענווה. ולכאורה היה מקום לומר שכהנים בעלי מום, בעלי מוגבלויות, דווקא המצב המאוד לא זוהר שלהם יכול להיות שהוא קשור לאיזה שברון לב, גם לאיזושהי ענווה, לאיזושהי הכנעה, והקדוש ברוך הוא דווקא אוהב להשתמש בכלים שבורים. אז הבאנו, המהר"ל מביא את הדרשת חז"ל, משל כזה, כן, שמישהו ששבר את הכלים של המלך ולא נעים לו, כי הוא השאיל כלי מהמלך, והוא מה, מחזיר אותו שבור, זה כך לא נעים. תחשבו שאתה שאלת מכשיר מזה בן אדם, וקלקלת לו את זה, אתה קובר את עצמך, איך אני אחזיר לו את זה? המלך פותח את הדלת, אומר, כלי שבור, עוד יותר טוב, אני מת על כלים שבורים. כלים שבורים זה הכי טוב, מעולה, טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא דווקא אוהב כלים שבורים. אז למה כהן חייב להיות כאילו בלי מומים, מושלם כזה, חיצונית? למה זה ככה? מה המסר בדבר הזה? אומר חתם סופר שמת התכונה הראשית של הכהן היא תכונת השלום. הנה נותן לו את בריתי שלום. באמת, זה לא סתם שאת המילה שלם, את הצורך בשלמות, למדנו מהמילה שלום. כי באמת התכונה הראשית של הכהן זה להיות איש שלום. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות. וכמו שמלאכי אומר על הכהן, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום. זה עיקר עבודת הכהן, לעשות שלום. לעשות שלום, בהכרח זה אומר שאתה אדם שיודע מה זה לוותר. לעשות שלום זה בהכרח שאתה יודע שאתה אדם שיודע מה זה לא להיות עקשן על האגו שלך ועל הכבוד שלך. אדם שמומחה בעשיית שלום ורודף אחרי השלום חייב להיות אדם מאוד מאוד רגיש, מאוד קשוב, מאוד מפויס. אדם שחצן, בעל גאווה, עם ביטחון עצמי מופרז, לא יכול להסכין שלום בין אנשים. הוא עם עצמו אין לו שלום. בתוך עצמו אין לו שלום פנימי, איך הוא ישכין שלום בין אנשים? הוא לא יודע מה זה להקשיב. הוא לא יודע מה זה להיות רגיש. הוא עצמו לא מוותר אף פעם. האגו שלו לא מאפשר לו לוותר, אז הוא יגרום לאחרים לעשות ביניהם פיוס ולוותר ולהתפשר. כל החיים שלו לא יודע מה זה פשרה. הכהן, תכונתו הנפשית העיקרית היא חייבת להיות מלאה הכנעה. כי רק מי שליבו שבור יכול לעשות שלום. מי שאין לו לב שבור לא יודע מה לעשות שלום. הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה הכנעה ומה זה סדקים בביטחון העצמי. הוא לא יודע מה זה תחושה של הבנה שיש לי גם חולשות, גם לאחרים יש חולשות. בטח אני, כמו שאני חסר, גם אחרים. כמו שאני יודע עם עצמי שאני לפעמים לא בסדר, יכול להיות שגם הוא. כל היכולת להתפייס זה כשאדם יש לו קצת שברון לב. אדם שבוטח יותר מדי בעצמו, ומשוכנע שהוא כזה חסין ומושלם, אז הוא לא סולח לחולשות של האחרים. אבל דווקא בגלל זה אומר חתם סופר, דווקא בגלל שתכונת השלום ותכונת שברון הלב היא התכונה המרכזית של הכהן, יכלה להתפתח טעות. איך אתה מסופר, עלולה להתפתח טעות וצריך להיזהר ממנה. עולה להתפתח טעות כי בעולם הדמיוני שלנו והרגשי והאינטואיטיבי, פייסנות ורדיפת שלום ושברון לב ויכולת להתפשר עם אנשים נתפסת לא פעם כחוסר יכולת ביצוע, כחוסר יכולת לעשות דברים בצורה נחושה, החלטית, תקיפה, ברורה. העולם שלנו, העולם האנושי, הדמיוני,
הוא עולם שנתפס מאוד לסטריאוטיפים, לתצורות חיצוניות. וכשאתה אומר למישהו שלום, פיוס, שברון לב, מיד באסוציאציה שלו, זה לא מתחבר עם נחישות, תעוזה, נמרצות, נחרצות ויכולת עשייה ברורה. משהו, זה לא מתחבר לנו. כי העולם שלנו הוא חי מאוד מהצגות חיצוניות. ונראה לו פעם שלהיות שבור בליבו, זה אומר להיות גם אדם כזה, אדם שבור לב, הוא גם אדם שברירי כזה, שגם לא, אי אפשר לעשות את שום דבר. הוא מאוד נחמד, הוא יכול לעשות שלום, ומאוד פשרן ווטרן, אבל לבצע דברים בנחישות, בתעוזה, באומץ לב, לא ממנו. אומר החתם סופר, בתשובה, שעל זה באה התורה, ושמה את זרקורים על פנחס. פנחס הוא איש של שלום. הוא בא משפחת הכהנים. פנחס הוא בוודאי מזרעו של אהרון הכהן, אדם שיודע מה זה שברון לב. ליבו שבור. הוא כנוע מאוד למה שרצון השם אומר. הוא אדם עם ביקורת עצמית מאוד גבוהה. הוא אדם שיודע מה זה לוותר ומה זה להתפשר. הנה נותן לו את בריתי שלום. הוא איש של שלום. שימו לב. שימו לב שהאיש הזה שהוא איש של שלום, הוא איש של ביצועים. הוא איש של תעוזה. הוא איש שלא היסס. כשראה שזה מה שצריך לעשות, אז הוא עשה. הוא היה מאוד נועז. הוא נלחם. הוא היה נחוש והחלטי. הוא היה שלם. שלם, שלם בגופו, כלומר, בעל יכולת ביצוע. בעל יכולת עשייה. בוטח בדרכו. לא ביטחון עצמי של גאווה. אלא כשאם זאת האמת, אחרי ששברון הלב שלי אומר שזה מה שנכון, וזו מה שהאמת האלוקית אומרת, בלב כנוע כלפי האמת האלוקית, אנחנו מלאי נחישות ועשייה מאוד חזקה, מאוד לא מתבלבלת, כאן על במותי הארץ. שלום שלם. שני מושגים שלא פעם נראים סותרים. אם אתה איש של שלום, אתה לא שלם. לא שלם, זאת אומרת שבטח אתה לא איש מעשה, אתה לא איש ביצוע, אתה קצת נכה. לא פעם אנחנו יכולים ועלולים לתפוס שהשלום פירושו נכות. להיות איש של פשרה זה קצת נכות. זאת אומרת, אתה לא נחרץ. התורה רוצה לאחד את שני המושגים ביחד ושם אותם באותה מילה, שלום ושלם. אתה קורא שלום, אבל שים לב, בעצם כתוב שלם כאן. הכהן שבור הלב, הוא איש עשייה למופת. אין לו טיפת נכות. זה מאוד חשוב, לא בשביל האליטיזם של הכהונה. בשביל מה שהכהונה מייצגת באומה. הכהונה מייצגת באומה את אידיאל השלום. וצריך שיהיה מאוד ברור כשאתה מציב את האידיאל בשיא הגובה שלו, ששלום אין פירושו חולשה מעשית. ששלום אין פירושו ליקויים ביכולת הביצוע, ביכולת הנחישות, ביכולת לתפקד. ממש לא. תראה, הכהן הזה שהוא איש שלום, הוא 97. אין לו מומים. הוא איש ביצוע. אין מה שיפריע לו. הוא עובד. אין לו פגם אחד קטן. אין לו שום נכות. זה לא כי אנחנו מחפשים אנשים שנראים טוב. זה לא הנושא. אלה לא, הכהנים הם לא תצוגת אופנה. אבל הכהנים שעובדים בבית המקדש צריכים לייצג, לבטא את ההרמוניה המלאה בין שלום לשלמות. בין רדיפת שלום אמיתית, כנועה, ענוותנית, עם יכולת נחישות. העוז והענווה. יש לנו ענווה גדולה מאוד כלפי הקדוש ברוך הוא, וענווה כלפי אחד כלפי השני גם. אבל אם הגענו למסקנה, מתוך הענווה, שמשהו נדרש מאיתנו, במלוא העוז. אין עיכובים, אין נחויות. שלם. לפנחס הוא נועז. חזל והמפרשים מעריכים בזה. הוא היה לבד. ומתארים חזל איך כל השבטים נגדו. הוא תוקף את ראש שבט שמעון. כבר ככה עם שמעון לא מתעסקים. כולם יודעים שעם שמעון לא מתעסקים. זה ידוע. עוד מימי שכם. ויוסף כשהוא רצה, ראה את האחים, דבר ראשון את שמעון שם בכלא. שברור, שמעון, קודם כל שמעון בצד, אחר כך נדבר. ונשיא שבט שמעון. מצאתי מי להתעסק? כל השבט יחסי החרבות כבר. פנחס לא אכפת לו. זה תעוזה. זה אומץ לב. לקחת רומח. הוא היה איש צעיר. זה לא בדיוק ה... זאת לא בדיוק המומחיות שלו, לא זה מה שהוא למד בבית אביו, זה למה שהוא למד מסבא שלו אהרון, זה לא הנושא שם, קרבות וחרבות ורומחים. אבל שברון הלב שלו וכאב הלב של פנחס והדאגה הכנה שם כל זה גרם לשים את הכבוד האישי שלו בצד ואת החששות האישיות שלו בצד ולהיות מאוד נחוש ומאוד שלם. שלם בגופו. אבל האמת היא שכשקראתי את הגמרא הזאת בקידושין סמך וו מוד ב' ואמרתי וו דשלום קטיה, הצירוף הזה, וו דשלום קטיה, אמר לי, רגע, מה זו? זה הזכיר לי משהו. וו דשלום קטיה. יש גמרא, מסכת עבודה זרה. הגמרא בעבודה זרה בדף יוד עמוד ב' מספר את סיפור. סיפור מרעיד. מספר את הגמרא על אחד הקיסרים הרומאים שהייתה לו שנאת ישראל גדולה מאוד. הוא זימן את שרי המלכות ושאל אותם שאלה כאילו לא רשמית על הפתרון הסופי. מי שעלתה לו נימה ברגלו, אם אדם יש לו איזה פטריה כזאת ברגל, מה הפתרון? יקטען ויחיה אם לחתוך את הפטריה הזאת כדי שירגיש טוב, קצת כואב בהתחלה, אבל אחרי זה נפטרים ממנה סופית, או שתשאיר את הפטריה הזאת ממשיכה להתפתח כי הכאב הזה קצת כואב לחתוך, אבל אז כל הזמן אתה סובל, כל הזמן יש לך כאבים שם בלי הפסקה וקשה לך ללכת. מה עדיף? אמרו לו, יקטענה ויחיה. יש פה איזה סרח עודף באנושות, איזושהי פטריה, איזה פצע מוגלתי שרק מפריע. נכון, זה קצת לא נעים, קצת כואב, את הפתרון הסופי הזה שצריך סוף סוף לעשות אותו, אבל אחר כך יהיה לנו קצת כואב, 4-5-10 שנים קצת לא נעים, אבל אחר כך העולם יהיה בלי היהודים האלו שמעיקים עלינו, שמפריעים לנו לחיות. זאת הייתה כמעט החלטה של הקיסר וצוות היועצים. אבל היה שם יועץ אחד שאמר, אי אפשר, אין דבר כזה להילחם נגד עם ישראל. קודם כל, לא יכלת לו. אתה לא תצליח. עם ישראל זה עם שהאנושות צריכה אותו. כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, אי אפשר לעולם בלא ישראל. העולם זקוק לרוחות, לרוח. אי אפשר להשאיר אנושות בלי רוח, בלי רוחות. הרוח מאוד מעצבנת. כשהרוח נושבת, היא מטלטלת, היא מזעזעת, היא מפריעה קצת. אבל אי אפשר בלי רוח. בלי רוח אין גשם. בלי רוח אין חיים. תקטור את עם ישראל, אולי יהיה לך איזה שקט מהרוח הזאת, שכל הזמן מנשבת באנושות. קצת פחות איסורי מצפון, קצת פחות תרדות מערכים, קצת שקט. אנושות חופשייה מהתנך. אבל בסופו של דבר אי אפשר. אנושות בלי עולם רוח, אנושות בלי אמת, בלי תנך. הזכרנו ונזכיר, וצריך תמיד להזכיר, ולא לשכוח. לא לשכוח. הימלר, מפקד האס-אס, בנאום, לפני כל בוגרי קורס הקצינים, הוא אמר במפורש, בשם המנהיג, אנחנו באנו לשחרר את העולם מהיהדות, קרי מהמצפון. חד וחלק. הרוח הזאת היא מפריעה. אי אפשר לעשות מה שרוצים. המצפון הזה מעיק. קצת כואב, אבל אחר כך נוכל לנשום בשקט. ויש פה מישהו שאומר ישר. שר של אומות העולם שמדבר בישרות. אין דבר כזה. אנושות בלי ישראל, בלי מצפן. חוץ מזה, אומר לו אותו שר, איזה מין שיטה מלכותית זאת? מלך, כל גדולתו זה שהוא יודע להכיל כוחות, להכיל מרכיבים שונים. מלך שחותך זה מלכות קטועה, זה מלכות שמבטאת חולשה, זה מלכות שלא מסוגלת להתמודד, להכיל. זה גנאי למלכות, זה ביזוי למלכות, זאת חולשה. יש פה כוח, אתה לא יודע להכיל אותו, אתה לא יודע להתמודד איתו. אם אתה הורג אותם, מחסל אותם, זה מראה על חולשתך. יקראו לך מלכות קטועה. אמר לו המלך לאותו יועץ, תשמע, ניצחת אותי, אין לי מה להגיד, באמת נימוקים מכריעים, אני גונז את תוכנית הפתרון הסופי לעת אתה. אבל תראה, יש פה כלל אצלנו בממלוכה, שאם מישהו ניצח את המלך בוויכוח, הוא לא יכול להמשיך להיות כאן, כי לא יעלה על הדעת שמישהו שניצח את המלך ימשיך לחיות. זה ביזוי אדיר של המלכות. אומנם אתה צודק, אבל זה יומך האחרון, תיפרד. זה מה יש. שדו לילה כמוני חלילה. שלחו אותו, את אותו יועץ לבית שהוא כולו מלא אפר, לקבור אותו שם. בדרך, בעודו הולך להוצאה להורג שלו, עוברת שרה מטרוניטה, איזה שרה רומאית, גברת חשובה, ואומרת לו, וי לאילפה דאזלה בלא מחסה, אוי לספינה שהולכת בלי מפרס, משהו כזה. במים אחרות מזורים מפרשים, אתה הגנת על עם ישראל ואתה הולך למות על זה שהגנת על עם ישראל, אבל אתה לא חלק מהם, יצאת מופסד מכל הכיוונים. גם הגויים הורגים אותך, ולעם ישראל אתה לא שייך, אתה כלום. בעודו בדרך להוצאה להורג, הוא קיבל החלטה בדרך במקום, אני מתגייר. אם מסרתי את הנפשי על עם ישראל, אני עכשיו הולך להיות, אני חלק מעם ישראל. נפל על רשע דאורלתי קטעה. התכופף, נשך את אורלתו, ועשה לעצמו ברית מילה עם השיניים. ובאותו רגע קיבל על עצמו להיות גר. אמר, יאבי את מכסי. נתתי את המכסה שלי. נתתי, הרמתי את הדגל. אני שייך. אני חלק מעם ישראל. וכשהוא יצא להורג, מילותיו האחרונות היו, כל הנכסים שלי, הוא היה שר, לרבי עקיבא וחבריו, לעולם התורה. ולאיש הזה יש כינוי, קטיע בר שלום, זה השם שלו, קטיע בר שלום. אפשר להגיד קטיע בר שלום, כי הוא טען נגד המלך, שהמלכות שלך קטועה ולא שלמה. אבל יש מפרשים קטיע שהוא קטע לעצמו את האורלה בשביל להיות חלק מעם ישראל. יצתה בת קול ואמרה, קטיע בר שלום מזומן לחיי העולם הבא. בחר ריבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. יש פה אדם עם ישרות, והוא יודע שאין דבר כזה בלי עולם רוח. אין חיה כזאת, אין אנושות בלי זה. אבל לא רק שהוא יודע את זה, ולא רק שהוא מפייס ועושה שלום ומציל, הוא מוכן לשלם מחירים, הוא מוכן למסור את הנפש, הוא מוכן להקריב את עצמו, הוא מוכן למות על אידיאל הרוח. הוא מוכן למות על זה שתהיה רוח בעולם. זה מוות מאוד מיוחד. אדם שמת לא למען המולדת שלו ולא למען החברים שלו ולא למען המשפחה שלו, למען שתהיה רוחניות במין האנושי. וכשצריך ברגע האחרון לקבל את ההכרעה, הוא אומר, אני עושה לעצמי ברית מילה. הוא קוטע. נפל על רשת דאורלתי וקטע. איך אני יודע אם אתה איש שלום שהוא גם שלם? איך אנחנו יודעים האם אנחנו מסוגלים להיות גם אנשי שלום וגם אנשי שלם? מסירות הנפש. אם יש לנו מסירות נפש אמיתית, מוכנות הקרבה, מוכנות לתת, מוכנות לוותר באמת, זאת אומרת שאנחנו אנשי שלום שגם יש לנו תעוזה, יש לנו אומץ, אנחנו לא בעלי מום, אנחנו מוכנים להקריב מחירים, לשלם מחירים מעשיים נוקבים, בעל מום לא יכול לעשות את זה. זה סימן שאתה לא בעל מום. ענייני נותן לו את בריתי שלום, מצאתי בספר אחד נידח. הוא כותב, ענייני נותן לו את בריתי שלום, וו דה שלום קטיע. הוו של שלום של פנחס קטוע, רמז לברית מילה. כך הוא כותב. רמז לברית מילה. ובדה שלום קטיע, הכהן בעל המום, עם כל הגוף שלו בלי מום, אבל גם לא עשו לו ברית מילה, הוא פסול לעבודה. כהן ערל פסול. למה ערל פסול? ההפך. בלי מומים, בלי ניתוחים, כלום, אין רקע רפואי. טיפה דם לא יצא לו מהגוף. כן. זה לא נקרא שלום ולא שלם ולא כלום. הוא לא מוכן למסור את הנפש. הוא לא מוכן להקריב. הוא לא מוכן לתת. אז מה זה שווה? זה לא נקרא שלם. שלם זה אדם שמוכן לשלם מחירים. פנחס בן אלעזר הלך, הנה נותן לו את בריתי. הוא עבר ברית מילה, הוא מוכן להסתכן, הוא היה מוכן שיהרגו אותו. זה נקרא שלם. הוא לא נכה. כי יכול להיות שאדם פיזית הוא שלם, אבל הוא נכה, נכה במובן הזה שיש לו רעיונות מאוד יפים. הוא לא מוכן לשלם מחירים. הוא לא מוכן לכרות את העולה. הוא נכה ביכולת הביצוע שלו. הוא נכה בתעוזה שלו. הוא לא מורד את הדברים לשטח. כי זה קשה. כי זה דורש תעוזה. כי זה דורש הקרבה. זה דורש ויתור מעצמך. יש קטיע בר שלום. איש שמזומן לחיי העולם הבא. ובדי שלום קטיע. הוא מל את עצמו. הוא בירר. אני מסרתי את הנפש על עולם הרוח. הוא שלם. זוכה לחיי העולם הבא. קונה עולמו. כשאנחנו רוצים להתחנך לאורו של פנחס, אנחנו נדרשים לאיזושהי מערכת שלמה שאי אפשר לוותר על אחד המרכיבים שלה. אנחנו מאוד מאוד צריכים להתחנך ללב נשבר ונדקה, להיות אנשי שלום באמת, נטולי אגו, ותרנים, פייסנים, רודפי שלום. כל זה אסור שיתפרש אצלנו כחולשה מעשית. שלם, שלם בגופו. ובראש ובראשונה, מהי עוצמה מעשית? מה זאת נקרא תעוזה מעשית? האם אתה מוכן לחתוך לעצמך את העולה? האם אתה מוכן לשלם מחיר? לדרוש מעצמך תעוזה, קודם כל כלפי עצמך, לפני שאתה נועז כלפי כל העולם, תעוזה כלפי עצמנו. עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את עם ישראל, נאמר בתחילת ספר יהושע. כן, אנחנו צריכים למול את עצמנו בחרב, ואז אולי יש לנו חרב שאיתה אפשר להילחם. ובדי שלום קטיע, זו דמות האמת של פנחס. זה דמות האמת של מי שהוא בן העולם הבא. בכל מקום שאנחנו רואים מסירות נפש אמיתית, נדע למצוא שם אנשי שלום. מסירות נפש אמיתית שאדם תובע מעצמו דרישות. מעצמו. נדע שנמצא שם אנשי שלום. כשהמסירות נפש היא על הזולת שהוא צריך לדרוש מעצמו, אנחנו לא נמצא שם שלום. תמיד עדיף לתלמידי פנחס לעסוק במסירות נפש של עצמם ולא של אחרים. להיות מוכנים לשלם מחירים ולא להתחשבן. להיות שבורי לב ולא לנפף במה הוא עדיין לא עשה. ובדי שלום קטיע, קודם כל לקטוע את עצמנו. להיות נועזים מאוד מאוד, נחרצים ונחושים, אבל קודם כל כלפי עצמנו. הברית ניתנת לשבט לוי שמל את עצמו במדבר. הברית השלום ניתנת למי שהוא תובע מעצמו. כשאנחנו רוצים לבנות מחדש את השלום העולמי, את השלום בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין ריבונו של עולם, בימים טרופים אלו של בין המצרים, יש כללים של עשיית שלום. אפשר בקלות, מאוד מקלות, לחזור למקומות שהיינו, שבגללם נחרבנו. וכולם צודקים. וכל אחד יש לו אידיאולוגיה סדורה. כמה עבודה גדולה נדרשת עבודת השלום האמיתית. שמורכבת מלב נשבר ונדכה, ומיכולת להיות נחרץ מאוד מאוד כלפי עצמנו, נחרץ מאוד מאוד בדרישות הבלתי מתפשרות כלפי עצמנו. זו דרך ארוכה שהיא קצרה, רק ככה משיגים שלום. אם אין לב נשבר ונדכה, אם הנחישות והנחרצות היא לא כלפי עצמנו אלא כלפי, לא יהיה שלום. ואנחנו מאוד רחפצים בבואו של אליהו הנביא, מלאך הברית, מלאך השלום, פנחס זה אליהו. צריך להתפלל על הרבה שלום, צריך לעשות שלום, לרדוף אחרי השלום. מצוות עשה, לרדוף אחרי השלום. זה לא פשוט. זה דורש שפה אחרת, אוצר מילים שלקוח ממקומות אחרים לגמרי. זה דורש פחות תביעות מאחרים, בכלל אי תביעות מאחרים. זה דורש להתמקד הרבה הרבה יותר במסירות הנפש שלנו כלפי עצמנו בכלל. זאת העבודה, עבודת הכהנים, שאלה אנחנו מתגעגעים כל כך, השבט העבודה, עבודת הכהנים שאין להם מום, עבודת הכהנים שהם אנשי שלום. כשהיו באים אנשים לבית המקדש והכהנים היו מברכים את עם ישראל בשלום, היו מקריבים לכולם את הקורבנות ועובדים וכולי. יכול להיות שהכהן הממוצע היה לא לחשוב, תשמע, מה, אני פרייר? הרי הוא יש לו שדות, יש לו נחלות, מפריש תרומות ומעשרות, יש לו עדרים, כבשים, עיזים, אני כלום, אין לי שום דבר. נחלה אין לי, אדמה אין לי, כל כמה זמן אני צריך לעלות שבוע לבית המקדש מילואים, מראשון, משבת עד שבת אני הולך לבית המקדש, עוזב הכל, צריך לעבוד, וזה קשה, צריך לעזוב. בחגים אין, בחגים אני עובד ללא הפסקה, כל הכהנים מגויסים גיוס כללי, בחגים כל הכהנים צריכים לעבוד, לעבוד סביב השעון ללא הפסקה. מה אני מקבל? זורק לי איזה 2% מהבננות שלו. ואני צריך לברך אותו בשלום, ואחר שבישמריך, שיהיה לך מלא יבול, אומרת המשנה במסר שני, שיהיו לך מלא ולדות ופרות, ואחר שתצליח ועיזים, והרבה ילדים, ואני צריך לברך אותו גם, להגיד לו בהצלחה, בעסק. ואת כל העבודה שאני עובד בבית המקדש, זה הכל בשבילו, שיהיה לו ברכה, שיהיה לו ברכה. אבל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הוא לא פרייר. הוא מוכן, הוא שם את הכל. הוא לא חיפש שלמות לעצמו. וקטיע בר שלום הוא גם שייך למשפחה כזאת. שהוא קודם כל מסתכל מה אני צריך לתקן. אני צריך להסיר את העולה שלי. אז זאת שפה אחרת. שפה של לב נשבר ונתקה. שפה של אנשים שאת מרב הנחישות המעשית שלהם, את מרב הנחרצות, את מרב התעוזה, מפנים כלפי עצמם. כלפי עצמם. וכשירבו עוד ועוד, בעזרת השם, עוד אנשי שלום, עוד פנחסים, ירבה השלום בעזרת השם, ואהבת חינם תלבלב, ותשוב העבודה למכון השלום. שבת שלום.